כתובות, דף י' דלת, מתחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', שורה האחרונה, מספרת הגמרא, ההוא הרוס והרוסתו. היה חתן שקידש כלה. בזמן הגמרא, הקידושין שהיו מקדשים בתולה, לא היו מתחתנים מיד אחר כך, אלא הכלה הייתה נשארת בבית אביה, החתן היה נשאר אצל משפחתו, כל אחד היה חוזר לענייניו, היו מתחילים להתארגן לקראת החתונה, אחרי 12 חודש היה את החופה, את הנישואין, ואז החתן היה מכניס את הכלה לביתו, ואז היה נישואין. הוא קידש את הכלה, והנה היא מעוברת. הם לא ממש נישואים. ולפני הנישואין, חכמים אסרו את הכלה לחתן, עד שיברכו את השבע ברכות של הנישואין, עד שהיא תיכנס לחופה. והנה, היא מעוברת. דעתו לקמי דרב יוסף, באים לפני רב יוסף לשאול אותו מה לעשות. שואל אותם רב יוסף, אתם יודעים איך זה קרה? אמרו, בוודאי שאנחנו יודעים. היא אמרה, מיני, ממנו היא מעוברת, מהחתן. וגם הוא אמר, אין, נכון, מיני, באמת, ממני. אמר רב יוסף, נו, אז שיהיה במזל טוב, מה יש לי להוסיף? למה היא ניחוש לה? מה יש פה לחשוש? ודאי נאמין שהתעברה מהארוס. חדה, סיבה ראשונה, דאקה מודה, הארוס מודה שממנו היא מעוברת. ועוד, גם אם לא היה כאן הארוס, הוא לא היה. מת, או שנסע לאיזשהו מקום. עצם זה שהיא אומרת, היא כבר נאמנת. למה? האמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, הלכה כרבן גמליאל, אישה שהיא מעוברת, שואלים אותה ממי היא התעברה, היא נאמנת לומר שזה היה אדם מסוים וכהן, מאמינים מי שהיא אומרת. שואלת הגמרא, אמר לי אביי, תלמידו של רב יוסף הקשה, הטעם השני, הלכה כרבן גמליאל, שמאמינים לה, כששואלים אותה ממי היא מעוברת, היא נאמנת לומר מאיש פלוני וכהנו, כמו שראינו בדף י"ג. ובהא, היא כשהיא ארוסה, כי לא מודה, אם הארוס לא היה מודה שזה ממנו. זאת אומרת, אפילו אם הוא לא היה מודה, ועוד, גם אם הוא לא היה מודה, לא שהוא מכחיש, אם הוא אומר מפורש שזה לא ממנו, ודאי שלא נאמין למה שהיא טוענת יותר ממה שהוא טוען, ככה תוספות מוסיף. אבל הוא לא פה. ורק היא טוענת שהיא התעברה מהארוס. מה אתה אומר שההלכה כרבן גמליאל, ורבן גמליאל הרי אומר שהיא נאמנת, היא נאמנת כשהיא פנויה, לא כשהיא ארוסה. מה ההבדל? הבדל עצום. ובהר כשהיא ארוסה, כי לא מודה, אם הבעל לא מודה שהיא מעוברת ממנו, מכשר רבן גמליאל, רבן גמליאל סובר שאנחנו אומרים שבאמת היא מעוברת מהארוס, ואמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, אתה מחודד בתלמוד את השנון, אמנם הלכה כרבן גמליאל זה נכון, אבל תדע לך, רבן גמליאל דיבר על פנויה, שכולם מותרים לה כמעט, חוץ מהעריות. אבל, במקרה למשל שהיא מאורסת, קיבלה קידושין ממישהו, היא אשת איש, היא אסורה עכשיו על כולם חוץ מבעלה, חוץ מהארוס. אז לכן אתה לא תעביד עובדה להכריע, להתיר, להכשיר, רק במקרה שהיא פנויה עד דעיקה רוב כשרין אצלה. שרוב האנשים שתולים אולי מהם היא התעברה, אם היא באמת התעברה מהם, באמת הם הם מותרים לה. והכה כאן כשהיא הרוסה, חוץ מהרוס, הרי רוב פסולים אצלה. אז איך אתה אומר שרבן גמליאל, שההלכה כמותו, יודע שמאמינים לה? אז רבי יוסף ישיב לתלמידו אביי ולתעמיך, ש... שאתה מקשה מדבריו של שמואל, שאמר שכל דבריו של רבן גמליאל שהיא נאמנת לומר ממי היא מעוברת, זה דווקא כשכולם, כשרוב כשרים אצלה, תקשה להכי גופה. תסביר לי בבקשה את דבריו של שמואל. בוא נתבונן בדבריו. שמואל אומר לרב יהודה, הרי היה תלמידו של שמואל, הרי ידוע, יש הרבה רב יהודה אמר בשם שמואל. אומר שמואל לתלמידו, דע לך, אתה תלמיד מחודד, עדייך לגדולות, אתה בטח תפתח בית דין, ישיבה, הכל, יבוא אליך. כשיגיע לך הלכה למעשה, דע לך, הלכה כרבן גמליאל. בסדר? ואחר כך הוא אומר, לא, את לא תעביד עובדה. אתה אל תפסוק כמו. אם זה הלכה כרבן גמליאל, למה שאני לא אפסוק כמו? תאמר שרבן גמליאל עצמו לא דיבר, אלא במקרה שרוב כשרים אצלה, והוא לא דיבר במקרה שרוב פסולים אצלה, לכן כשאתה פוסק כמו רבן גמליאל, הוא בעצמו הכשיר רק במקרה שרוב אלה שיש סבירות שמהם היא התעברה, לא פסולים עליה. רק על זה רבן גמליאל דיבר? אומר הרמב"ן, זה לא ייתכן. כי אם זה מה שהיה דעתו של רבן גמליאל, אז שמואל היה צריך לומר, ואף רבן גמליאל לא אמר, אלא ברוב כשרים. כאן כששמואל אומר לתלמידו רב יהודה, הלכה כרבן גמליאל זה נכון. באמת זה נכון. אבל אתה, אל תעשה ככה בכל מקרה. רבן גמליאל סובר ככה בכל מקרה, גם במקרה שרוב פסולים אצלה, ככה משמע. אבל אתה תפסוק מותו רק במקרה שרוב אלה שייתכן שהיא נבעלה מהם, התעברה מהם, כשרים אצלה, לא פסולים אצלה. אז זה סותר? אלא, על כוחך, איך תיישב את דבריו של שמואל? מה היית לך למימר? מה יש לך לומר? מה ששמואל הורה לא לעשות מעשה, אלא ברוב כשרים אצלה, זה נדבר לך תחילה. כהן בא אליך לשאול. אחת שהתעברה. ושואלים אותה ממי? והיא אומרת, מפלוני, כהן, מישהו כשר, שהיא לא פסולה לו, אם היה מקדש אותה, מתחתן את הקדשת משה וישראל, הכל היה בסדר, פה זה לא היה על ידי קידושין. אז מכיוון שהוא לא פסול לה, אז הוא גם לא פוסל אותה לכהונה. עכשיו, בא אליך כהן, שואל אותך, מותר להתחתן איתה? בסדר, היא הייתה מעוברת מישהו, אנחנו כבר אחרי. מותר להתחתן עם אישה כזאת? הרי אם היא נבעלה לפסולה, היא נאסרת לכהונה. אסור לכהן להתחתן איתה. אז לך תחילה, כשכהן בא לשאול אותך, תגיד לו, רגע, בוא נבדוק. אתה אומר שהייתה מעוברת ולא יודעים ממי. בוא נבדוק באיזה מקום זה היה. האם זה מקום כזה שרוב הציבור שם קשרים אצלה? היא הייתה פנויה? אם כן, אתה יכול להתחתן איתה. אז אנחנו באים ומחמירים עליה. רק במקרה שרוב אלה שסביר שמהם היא מעוברת היו קשרים, טוב, מותר לכהן להתחתן איתה במקרה כזה, כי כנראה שהיא לא נבעלה לפסולה ונפסלה לכהונה. מתי נאמר הלכה כרבן גמליאל שבכל מקרה היא נאמנת לומר ממי היא מעוברת? דיעבד. כהן לא שאל שאלות, הלך והתחתן עם אישה. ואז בעצם נודע שאישה זאת בכלל הייתה מעוברת פעם. והיינו צריכים לסמוך על הנאמנות שלה שהיא אמרה שהיא התעברה מאדם כשר. אז בדיעבד, אחרי שהיא כבר התחתנה עם כהן, אנחנו אומרים, בסדר, היא נאמנת. הלכה כרבן גמליאל. אומר רב יוסף לתלמידו אביי, המקרה שבא לפנינו ארוסה שמעוברת, היא אומרת ממנו, הוא אומר ממני, נמי כדיעבד דמי. גם כאן זה נחשב כמו מקרה של דיעבד, שאפשר לסמוך על רבן גמליאל. כי הרי אם תאמר, שממי היא מעוברת, לא מהארוס, אלא ממישהו אחר, היא נאסרת על בעלה. כי הרי יש את איש, ברגע שהיא קיבלה קידושין, ברגע שהיא ארוסה, של זמן הגמרא, שהיא קיבלה ממש קידושין, היא חשבת אשת איש, אם היא זינתה עם מישהו אחר, היא נאסרת על בעלה. אם תאמר שהיא מעוברת מישהו אחר, היא בעצם נאסרת על בעלה, זה נחשב כמו דיעבד. ולכן אפשר לסמוך על רבן גמליאל לומר שכנראה היא נאמנת והיא נבלה לקשר לה. לכן היא מותרת לכהונה. למדנו משנה בדף י' ג'. אם ראו אישה מדברת עם איש פלוני, התייחדה איתו, ואומרים לה מה טיבו, והיא אומרת, הוא אדם כשר. עכשיו מדובר פה שהאישה הזאת היא פנויה. אדם כשר. אומר רבי יהושע, היא לא נאמנת. אנחנו חוששים שהאדם הזה פסול, למשל שהוא ממזר, ובעילתו פוסלת אותה מכהונה. היא הייתה פנויה, נבעלה לממזר, אסורה לכהן. רגע, מי אמר? אולי הוא אדם כשר? לא. רבי יהושע אומר, היא לא נאמנת. רמי לאביי לרבא, הקשה לו סתירה. ומי אמר רבי יהושע, אינה נאמנת? הרי יש לה חזקה. היא הייתה בסדר עד עכשיו, נכון? היא הייתה כשרה עד עכשיו, היא נשארת בחזקת כשרותה. עכשיו יש לך ספק, אולי היא נבעלה לפסול. תשאיר אותה בחזקתה, שהיא כשרה. רבי יהושע הרי לכאורה סובר שהולכים אחרי חזקה. הוא רמינו, אני אביא לך ראייה ממשנה שהוא הולך אחרי חזקה. כי המשנה אומרת, העיד רבי יהושע, ויחד איתו העיד רבי יהודה בן בתירא, משנה מסכת העדויות. על אלמנת איסה. איסה. איסה זה כמו דבר מורבב. מה מדובר? איש ואישה, האיש החליט לגרש את האישה. הלך לסופר, הסופר הכין לו גט, וכשהוא בא לתת את הגט, במקום להביא את זה בידיה של האישה, הוא זרק את זה על הרצפה. אם הגט נפל קרוב אליה, וזה במקום שאפשר לקנות בו בקניין של 400 שקרובות אליה, אז היא קנתה את הגט והיא מגורשת. אבל אם הגט נפל קרוב אליו, קרוב למגרש, היא לא מגורשת. כאן זה ספק אם זה נפל קרוב לה, ספק אם זה נפל קרוב לו. עכשיו, היא ספק מגורשת. לאחר מכן, ההוא שגירש, מת. עכשיו, היא ספק גרושה, ספק אלמנה. אם הגט תפס, היא גרושה. אם הגט לא תפס, היא אלמנה. הלכה והתחתנה עם כהן. ורגע, אולי את גרושה. לא שאלה שאלות, התחתנה עם כהן. על הצד שהיא גרושה, היא אסורה לכהן. ואז הבן שיוולד, חלל, שמתחלל מהכהונה. אבא שלו כהן, אבל הוא לא יהיה כהן, הוא מתחלל מהכהונה. למה? אם באמת אמא שלו גרושה. כהן שאסור לו להתחתן עם גרושה, התחתן עם גרושה, הבן חלל. עכשיו, אולי לא גרושה. כי אולי באמת הגט לא תפס, ואז היא אלמנה, כי הרי בעלה מת אחר כך. ואם היא אלמנה, היא הייתה מותרת לכהן, ואז הבן הוא כשר. אותו ספק חלל, ספק כשר, הלך והתחתן עם אישה, ומת. וכעת האלמנה שלו נקראת אלמנת איסה. העידו שהיא כשרה לכהונה. כנראה, בעלה היה כהן כשר, כי אם הוא בעצמו חלל, אז האלמנה הזאת שהתחתן איתה גם כן מתחללת. לכהונה, נאסרת לכהונה. אבל אנחנו טוענים שכנראה הוא לא חלל, כי אמו לא הייתה גרושה, אלא מעמידים אותה בחזקתה שהייתה מותרת, יש לך ספק, אולי היא גרושה, ספק לא, כנראה שהיא לא הייתה גרושה, והיא התאלמנה לאחר מכן, ואם כן הייתה מותרת לכהן, ואם כן כשנולד הבן הזה, אנחנו מעמידים אותו בחזקה שהוא כשר, ולכן האישה שלו לא מתחללת, והאלמנה, ברגע שנהייתה אלמנה, היא מותרת לכהן. שקשרה לכהונה. זאת המעמידים אותה בחזקת הכשרות שבה. אז למה כשראו אותה נסתרת עם אדם מסוים, ספק עם מי, אולי מישהו שפוסל אותה לכהונה, למה אנחנו לא מחזיקים אותה בחזקתה שהיא קשרה? אמר לי, אז רבא ישיב, מה אתה משווה בין שני דבריו של רבי יהושע? אחי אשת ובכלל הם דומים? אתם, היא ניסית. היא ניסית. אותה אימא של האיסה, זאת אימא של אותו בן שנולד שספק, אולי הוא חלל, ספק לא. אמו, שהיא הייתה ספק גרושה, ספק אלמנה, כשהתחתנה עם אביו, התחתנה איתו כדת משה וישראל. כשאישה מתחתנת, אישה ניסית, בודקת אם מוטל עליה להינשא למי שהיא מתחתנת איתו, ורק אז היא ניסית. היא בדקה את הספק, ונודע לה כנראה שהגט נפל קרוב לבעל שהיא נפטר אחר כך, ואם כן בכלל היא לא הייתה גרושה וכעת היא רק אלמנה, וכן הייתה מותרת לכהן. ולכן הבן שלה בחזקת כהן כשר. אז העיסה הזאת בעצם מחזיקים אותו ככהן. אבל אחר כשהיא רק נסתרה עם איזה אדם מסוים, יש לו ספק, אולי היא נסתרה עם ממזר. מסתבר דווקא, מי הולך להתנהג בצורה כזו? היא לא הולכת לבדוק, הרי היא עושה פה משהו שהוא לא בסדר. אישה מזנה בודקת אם זה מישהו שמותר עליה, ואז מזנה, ודאי שלא. מכיוון שלא, אנחנו לא יכולים להעמיד אותה בחזקה של הכשרות שבה. לכן היא לא נאמנת לומר שאותו אחד כשר, ואם כן היא נפסלת באמת, כי אנחנו חוששים שהיא נבעלה לאחד שפסול עליה, שפוסל אותה מלהינשא לכהן. שואלת הגמרא, הבאת פה סתירה בין דברי רבי יהושע במשנה שהוא דיבר לגבי שהיא התייחדה עם מישהו מסוים, שואלים אותה מי זה, היא אומרת שזה אדם שקשר, ולא, לפי רבי יהושע היא לא נאמנת, למה לעניין אלמנת עיסה אנחנו כן מחזיקים אותה בחזקת כשרות לפי רבי יהושע? למה אתה מקשה רק על רבי יהושע? רק דרבי יהושע, דרבי יהושע קשיא? הסתירה בין דבריו של רבן גמליאל על דבריו של רבן גמליאל לא קשיא? הרי רבן גמליאל אומר שהיא כן נאמנת. התייחדה עם מישהו, שואלים אותה מי זה, אומר זה אדם כשר, נאמנת. והרי רבן גמליאל לגבי אותה אלמנת עיסה, אמר להן רבן גמליאל לרבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא, קיבלנו עדותכם, אתם נאמנים במה שיעדתם להתיר אלמנת עיסה, אבל מה נעשה שהרי גזר רבן יוחנן בן זכאי, שלא להושיב בדין על כך להתיר את אלמנת עיסה לכהנים, כי היא אסורה. למה? שהכהנים שומעים לכם רק לרחק, אם תאמרו לאסור, אבל הם לא ישמעו לכם אם תאמרו לקרב, להתיר אותה לכהונה. ולא סומכים על חזקת כשרות. רגע, רבן גמליאל סובר שלא סומכים על חזקת כשרות, ולכן אלמנת עיסה חוששים שהיא גרושה. חוששים, זאת אומרת, שחמותה הייתה גרושה, שהתחתנה עם כהן, ואז בעלה הוא ספק חלל, ואם כן היא התחללה בביאתו. למה לא תעמיד אותם בחזקת הכשרות שלהם? הרי רבן גמליאל הולך עם מהלך במשנה שלנו, שמאמינים לה, היא התייחדה עם פלוני, שואלים אותה מי זה? היא אומרת שזה אדם כשר, היא נאמנת, כי הולכים אחרי חזקת כשרות, למה כאן לא הולכים אחרי חזקת כשרות? אלא, אמר רבא, תירוץ חדש לבאר את ההבדל בין דברי רבן גמליאל ובין דברי רבי יהושע. דבריו של רבן גמליאל, הדבריו של רבן גמליאל לא קשיא. אפשר ליישב שהדברים לא סותרים. הטעם במשנה, ראו אותה שהיא מתייחדת עם איזה בן אדם. שואלים אותה, תגידי גברת, מה זאת אומרת, מי זה היה? זה אדם ממזר אולי? ואז אם היא נבעלה לו, היא נפסלת לכהונה? היא אומרת, בריא לי שלקשר נבעלתי. אני יודעת, באדם הזה אדם קשר. והיא נאמנת כי היא טוענת טענת ודאי. אבל הכה, כשמדברים פה על אלמנה של אחד, שיש עליו ספק אולי הוא חלל, אולי לא. עיסה. אין פה טענת ודאי. היא לא יכולה לדעת. מאיפה היא תדע? זה ספק. נקבע שזה ספק. איפה הגט היה? קרוב למגרש או קרוב לגרושה? אנחנו לא יודעים אם היא הייתה גרושה או שהיא אלמנה. וכשאחר כך התחתנה עם כהן ונולד החלל העיסה הזה, הספק הוא פשוט מונצח. יש כאן הנצחה של ספק. זה לא דבר שיש כאן טענת ודאי. מכיוון שהטענה היא ספק, טענת שמה. לכן, היא לא נאמנת. גם הסתירה בין דבריו של רבי יהושע על דבריו של רבי יהושע, נמי לא קשה, זה גם לא סתיר. הטעם, אתה יודע למה במשנה שלנו, כשהתייחדה עם איזה אדם, שואלים אותה, תגידי, מי זה הבן אדם הזה? היא אומרת, זה היה בן אדם נאמן, אדם כשר. אומר רבי יהושע, אנחנו לא מאמינים לה. למה? כי יש חד ספקה. ספק. או שהוא כשר, או שהוא פסול. אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים שהיא נבעלה לאותו אחד שהתייחדה איתו. ספק הוא כשר, ספק הוא פסול, יש כאן ספק אחד. אבל מכיוון שיש פה ספק, אנחנו מחמירים. הכה, במקרה של אלמנת עיסה, האדם הזה שהוא בעצם עיסה, שהוא ספק, אם הוא חלל או לא, תרי ספקי, יש כאן שתי ספקות ש... מכיוון שזה ספק ועוד ספק, יש יותר סיבה להתיר. מדובר פה, קודם כל, שבעלה הראשון של אמא של אותו עיסה, שהוא ספק, בעלה הראשון כשהוא גירש אותה, יש ספק האם הגט תפס, כי כשהוא זרק לתגט, יש ספק איפה הגט היה, כמו שאמרנו קודם, קרוב לה או קרוב לא, האם היא מגורשת או לא מגורשת. ואחר כך הוא מת, אז אם היא לא הייתה מגורשת, אז היא אלמנה, ואם הייתה מגורשת, אז היא גרושה והיא אסורה. לכהן. עכשיו, אותו בעל שני, כהן, שהתחתנה איתו, היא הייתה צריכה לפני שמתחתנתי עם הבעל השני להמתין 3 חודשים אחרי שבעלה הראשון גירש אותה או מת. היא לא המתינה. התחתנה איתו בתוך 3 חודשים. עברו, עכשיו, למה ממתינים 3 חודשים? פסוק אומר, ואי כמה 3 חודשים, הנה ניכר עוברה של תמר, כמו שמסבר בפסוק. זאת אומרת, הרי 3 חודשים, אפשר לדעת האם היא מעוברת מהבעל ראשון או לא. כאן לא המתינו 3 חודשים, יכול להיות שכבר התעברה מהאוף שגירש אותה עם הגט הספק הזה. תוך פחות מ3 חודשים התחתנה עם הכהן ההוא, עכשיו, אחרי 7 חודשים היא ילדה, את אותו עיסה, את אותו ספק. יכול להיות בכלל שהוא בן של הבעל הראשון? אז זה לא מעניין אותנו אם היא גרושה או אלמנה שהתחתנה עם כהן, זה לא הנושא פה. בכל מקרה הוא כשר. אם הוא מהבעל הראשון שגירש, זה שהוא כשר. אז יש כאן ספק ספקה. קודם כל בכלל לא בטוח שהיא גרושה, יכול להיות שהיא אלמנה. וגם אם היא גרושה, לא בכלל בטוח שהעיסה, הספק הזה נולד בכלל מהבעל הכהן, ואז הוא חלל, יכול להיות בכלל שהוא נולד מהבעל הראשון. ספק של ספק, רבי יהושע מקל. אומר רבה, אילכך, לרבן גמליאל, אצלו יותר אלים לי, יותר חזק אצלו, הטענה שהאישה טוענת ודאי, בריא, שהיא נבעלה לקשר. ולכן, דאפילו בחד ספייקה, ששואלים אותה במשנה שלנו, כשראו שהיא נסתרה עם איזה אדם, מי זה? והיא אומרת שזה אדם כשר, יש פה ספק אחד. אבל היא טוענת טענת בריא, אז אפילו שיש פה רק ספק אחד, אולי הוא פסול. אבל מכיוון שהיא טוענת טענת ודאי, נמי מכשיר. מצד שני, קיל לי, קל אצלו טענת שמע. אם אתה לא יודע בוודאי מה היה, כמו במקרה של אלמנת עיסה, שאותו בן עצמו לא יודע מה עובר עליו, הוא לא יודע אם הוא בן גרושה או שהוא בכלל בן של אלמנה, הוא לא יודע מה הסיפור שלו, כי זה ספק מה היה שם. כיוון שאין כאן טענת ודאי, זה כל כך ראוי להחמיר במקרה כזה, לפי דעתו של רבן גמליאל, אפילו בספק סטייק, אפילו שכל החשש פה זה ספק של ספק. ספק בכלל אולי הוא בן של הראשון, של הבעל הראשון, שגירש, ספק גם אם הוא של השני, אולי בכלל היא הייתה אלמנה שמותרת לכהן. אבל כיוון שאין כאן טענת ודאי, רבן גמליאל נמי פסיל ומחמיר. לעומת זאת לרבי יהושע, כל כך חמור אצלו מקרה שזה ספק אחד רק, יכול מאוד להיות שהיא אסורה. או אסורה או מותרת, זה ספק אחד, חד ספיקה. אז ראוי פה הרבה יותר להחמיר לפי דעתו, דאפילו במקרה שאתה רואה את האישה טוענת טענת ודאי, בריא, אני אומרת לכם, זה אדם כשר, עם חותמת כשרות כמעט. בכל זאת, מכיוון שזה ספק אחד, אולי כן, אולי לא, רבי יהושע מחמיר. אפילו בברינה מפסיד. אבל במקרה שזה ספק שבספק, כמו באלמנת עיסה, מי בכלל אמר שהוא בן של הכהן? ואז תגיד שזה בן גרושה. וגם אם הוא בן של הכהן, מי אמר בכלל שהיא גרושה? ספק ספייקה, בשביל זה אתה רוצה להחמיר? לא. אפילו בשם, אפילו שאנחנו לא יודעים ודאי, אנחנו בעצמנו לא יודעים מה לטעון. נכון, מכיוון שזה רק ספק של ספק, לפי רבי יהושע, נמי מכשיר. בכל אופן, למדנו שרבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא העידו על אישה שהיא הייתה נשואה לאדם שהוא ספק חלל, ספק כשר, שהוא מוגדר כאישה שיש בספק, והתאלמנה ממנו. אלמנת עיסה כשרה לכהונה. מביאה הברייתא, תנו רבנן, איזו היא אלמנת עיסה שרבי יהושע ורבי יהודה בן בתירא מודים שהיא כשרה לכהונה. כל שאין בה, בין הספקות שלה, לא משום ספק ממזרות, אין ספק אולי בעלה היה ממזר, שאם הוא ממזר, הוא אסור לבוא בקהל, ואם הוא בא עליה, הוא פוסל אותה לכהונה, ואם יש ספק כזה, היא נאסרת לכהונה, ולא משום ספק נתינות. הנתינים, נתן אותם יהושע, שיהיו חוטבי עצים ושואבי מים, שיהיו עבדים, עבדים כנעניים. הם היו מהאומות שהיו בארץ ישראל בזמן כיבוש הארץ, אחיווי, מאחיווי, והם התגיירו בעורמה, ויהושע נתן אותם שיהיו עבדים כנעניים. עבדים כנעניים, אסורים לבוא בקהל, והנתינים האלה במיוחד, אפילו שהם התגיירו, הם אסורים לבוא בקהל, ואם הם באו על בת ישראל, הם פסלו אותם מלנסה לכהן. אז אם יש ספק, אולי בעלה היה נתין, אז היא כבר אסורה בכהונה. וכן, באיזה מקרה אנחנו אומרים שהיא מותרת? במקרה שהיא לא משום ספק עבדי מלאכים. במילים אחרות, עבד. עבד כנעני, אסור לבוא בקהל. ואם הוא בעל בת ישראל, הוא פוסל אותה מלנסה לכהנים. למה זה נקרא עבדי מלאכים? כי מדובר פה על עבדי שלמה המלך שהיו עשירים ובעלי כוח, והם באו על בנות ישראל, ובאותו רגע הם פסלו אותם מכהונה. גם אורדוס היה עבד בבית חשמונאי, שהיו המלכים בזמן בית שני. גברה ידו והוא מלך, אבל הוא עדיין נשאר עבד, ואם הוא בא על בת ישראל, הוא פוסל אותה מכהונה. בכל המקרים האלה, אם יש ספק, שאולי בעלה היה אסור לבוא בקהל, אז הוא בעצם פסל אותה והיא נאסרת להינשא לכהנים. אמר רבי מאיר, שמעתי כל שאין בה חשש אולי יתערב באחד מכל אלו, ממזר, נתין או עבד, מסיעין אותה לכהונה. אם אין חשש שהיא נבעלה לאחד מהם. בגמרא תשאל, זה בדיוק מה שהרי אמר התנא הראשון. במה הוא חולק? דעה שלישית, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנשה גם אומר כדבריו, איזו היא אלמנת עיסה שאמרנו שהיא כשרה? כל שנטמע בספק חלל, ספק אולי אותו עיסה, אולי הוא היה חלל, אולי לא, אז אנחנו מכשירים אותה להינשא לכהן. ממשיך התנא ואומר, רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר, וכן היה רבי שמעון בן מנשה אומר, דבר שלכאורה נראה סותר את מה שאמר קודם. מכירים ישראל ממזרים שביניהם. יודעים בדיוק מי זה ממזר. לכן אחד שהוא ספק ממזר, לא חושבים שהוא באמת ממזר, כי אם הוא היה ממזר, היו יודעים את זה. ואם היא נבעלה לספק ממזר, היא לא נפסלת. ואין מכירים חללים שביניהם, לכן יש סיבה לפסול אם היא נבעלה לספק חלל. לכאורה זאת אומרת שאמרנו קודם, שעד הרבה זה נקרא אלמנת עיסה, שהוא ספק חלל. ואמרנו שהיא קשרה, בגמרא תבאר. אמר, קודם כל, יש כאן כמה קושיות על הברייתא. תנא הראשון אומר, איזו היא אלמנת עיסה, כל שאין בה בספקות שלה, לא משום חשש של ממזרות, שאולי בעלה היה ממזר, ולא משום חשש נתינות, ולא משום חשש עבדי מלאכים. מה עם חלל? אם יש חשש שאולי בעלה חלל, הוא יהיה כשר, החלל כשר. נשאלת השאלה, מה ההבדל? למה אם יש ספק אולי הוא היה ממזר, נתין, או עבד? אתה אומר שהיא אסורה לכהונה. ואם יש ספק, אולי היא חלל, היא מותרת לכהונה. מה ישנה האנך? למה ממזר, נתין ועבד, אם הם באו עליה, פוסלים אותה לכהונה, כי הם אסורים עליה מדאורייתא, לכם מספק מחמירים? הרי חלל נמי, אם הוא בא על בת ישראל, פוסל אותה לכהונה מדאורייתא. למה לא מחמירים מספק? זה קושייה אחת. על דברי התנא הראשון. ותו קושייה נוספת על דברי רבי מאיר. אמר רבי מאיר, שמעתי, כל שאין בה חשש שיתערב בה אחד מכל אלו, דהיינו, או ממזר, או נתין, או עבד, נשים אותה לכהונה. זה בדיוק מה שאמר תנא קמא, היינו תנא קמא. ותו, המשך הברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי מאיר. וכן היה רבי שמעון בן נסיה, גם אומר כדבריו. איזו היא אלמנת עיסה, שאמרנו שרבי יהושע ורבי יהודה בן בתרא הכשירו אותה לכהונה, כל שנטמע בספק חלל. זאת אומרת, שאם היא התחתנה עם ספק חלל, שאנחנו קראנו לו עיסה, היא מותרת. ואז ממשיך ואומר, מכירים ישראל ממזרים שביניהם, ולכן אם זה ספק ממזר, לא חושבים שהוא ממזר, כי מה היה ממזר היינו יודעים. ואין מכירים חללים שביניהם, לכן אם הוא ספק חלל, אנחנו אוסרים. אנחנו אומרים שאולי הוא באמת חלל. ולכן, אלמנה שלו תהיה אסורה לכהונה. ואמרת ראי שהחלל כשר, אם הוא ספק חלל שנבעלה לו, היא כשרה. מתרצת הגמרא ומבארת את השלוש דעות. אמר רבי יוחנן, אדם שכשקוראים לו ממזר, הוא מיד צובח, מה פתאום, אני לא ממזר. ופתאום כשקוראים לו חלל, הוא שותק. מה קרה? למה פה הוא שותק? זה עיקה בעיניו, זה ההבדל בין תנא קמא לבין רבי מאיר, ובין דברי רבי מאיר לבין רבי שמעון בן אלעזר בשם רבי מאיר. בקיצור, בין השלוש דעות. זה ההבדל ביניהם. ועכשיו נפרט את השלוש דעות, כמו שמבאר הריטב"א את דעתו של רש"י. תנא קמא סבר, שהוא הראשון שאומר, כל שאין בו ספק ממזרות, ספק נתינות, ספק עבדי מלאכים, אומר תנא קמא, כל פסול, דקרו לי, מכנים את האדם ממזר, למשל, ושתיק, הוא לא מכחיש. וכשמכנים אותו בכינוי אחר, הוא כן מכחיש, ככה צריך להוסיף. אז למה על הכינוי הזה הוא לא מכחיש? למה פה פתאום הוא שותק? פעם אחת הוא צובח על כינוי אחד, ועל כינוי אחר הוא שותק. למה על הכינוי האחר הוא שותק? סימן שזה באמת נכון. הכינוי שהוא שתק, כנראה שזה מה שיש בו, ולכן הוא פסול. צריך להוסיף פה נקודה מאוד חשובה. יש גמרא במסכת קידושין דף ע"א עמוד ב', גמרא מאוד מאוד חשובה. גמרא מאוד יסודית, שיכולה אפילו להיות גמרא מכוננת, שגורמת לאדם איזה שהם השקפות ישרות בהתנהגות שלו בין אדם לחברו. גמרא אומרת כך, בני ארץ ישראל איך הם היו בודקים על אדם אם הוא מיוחס? איך אפשר לדעת אם הבן אדם הזה מיוחס? איך תדע מה היה מאחורי הקלעים? היו רואים איך ששני אנשים במריבה מתווכחים. היו בודקים מי הראשון ששותק. בולם פיו בשעת מריבה. הוא המיוחס יותר. מי ששתק ראשון. ככה אומרת הגמרא שם, מסכת קידושין. ככה היו בודקים בני ארץ ישראל. גם בני בבל, אומר שם רב. אצלנו בבבל, שתיקותא היינו ייחוסא. השתקנים הם המיוחסים. לא. זה דבר ראשון. כשבאנם אומרים לו, ממזר. הוא שותק, סימן שהוא מיוחס. נו, אז מה קורה פה? למה אתה אומר שהוא נחשב ממזר? הוא אומר, חלל צובח, ממזר שותק. אתה אומר שהוא כנראה ממזר. כי למה צבחת כשצרקו לך חלל? למה דווקא ממזר הוא שתק? דבר אחד. עכשיו, גם מדובר פה, אומרים הראשונים, שיש לו סיבה למה לצעוק. זה לא שבאדם הזה סתם מחפש עכשיו להתווכח. הוא לא ממזר, בסדר. אז אמרת שאני ממזר, נו, אז מה? סתם ככה, אם לזה משמעות, ודאי שעדיף לשתוק. כמה מדובר? במקרה שיש בית דין, שאם האדם צעק לשני ממזר, והוא לא ממזר, היו יכולים לתת לו מלכות, או לנדות אותו אפילו. לכן, הבן אדם היה צריך לצעוק. כי באמת יש כאן סדר, הבן אדם לא יכול סתם לצעוק ממזר, אבל במקרה שאין סדר, הבן אדם צועק, והוא צועק בחזרה, וזה סתם לא מוביל לשום מקום, עד רבה זה שהוא שותק זה סימן טוב, סימן שהוא מיוחס. אז זה באמת דבר שצריך לדעת פה בכל הסוגיה. עכשיו, לפי דעת התנא הראשון, אתה רואה בן אדם, אומרים לו כינוי אחד, הוא צובח. פתאום כשאומרים לו כינוי אחר, הוא שותק, זה אומר שבאמת יש לו את הכינוי הזה. זאת אומרת, אם למשל כשאומרים לו ממזר, הוא שותק, לא משנה מה. עבד, נתין, חלל, אם הוא שותק בכינוי הזה, זה אומר שזה מה שהוא באמת. אבל מדובר פה בתנאי שבכינויים אחרים הוא צועק, שזה לא נכון. אז זאת אומרת, לפי תנא קמא, מה זה אלמנת עיסה שקשרה, כל שאין בה לא שתוק ממזרות ולא שתוק נתינות ולא שתוק עבדי מלאכי וגם לא שתוק חלל. הוא לא שותק אף אחד מהתוארים שמצמידים לו, אלא הוא צובח. במקרה כזה, אם הוא תמיד צובח, אז יש סיכוי שהוא נקרא אותו עיסה שאלמנתו תהיה מותרת לכהונה, במקרה שאנחנו יודעים שאמא שלו היה לה בעל בזיווג ראשון, שנתן לה, נתן גט לאמו, ספק קרוב לה, ספק קרוב לו, ולא יודעים אם היא גרושה, בסוף הוא מת, ובסוף התחתנה עם מישהו אחר, אז זה הספק היחיד שיש, אז אמרנו שהאלמנה הזאת מותרת לכהונה. האלמנה של אחד כזה מותרת לכהונה. שבסוף נולד כמובן הילד הזה, אחרי שאימא שלו התחתנה עם כהן, למרות שהייתה ספק גרושה, נולד להם הבן הזה, ויש ספק, אם באמת אימא שלו הייתה גרושה והתחתנה עם כהן, הרי הוא הופך להיות חלל, אבל יכול להיות שאימא שלו לא הייתה גרושה, אלא אלמנה, כי אולי הגט הזה לא תפס, אז אם כן הוא נחשב כהן כשר. במקרה כזה, אלמנתו מותרת לכהן, אם זה הספק היחיד שיש. זה תנא קמא. וכאמר לרבי מאיר לתנא קמא, מה שתנא קמא אמר בפירוש, הוא דיבר על ממזר, נתין ועבד. הוא לא דיבר מפורש על חלל. חלל הוספנו בפירוש. כאמר לרבי מאיר, הנח, ממזר, נתין ועבד, שאמרת מפורש, הוא דקפסיל לי בקהל. פה, הם אומרים לו, ממזר, נתין, עבד, אם הוא ישתוק, הוא הרי פסול, אם הוא באמת מודה, אם הוא ממזר, הוא אסול לבוא בקהל. אז זה שהוא שותק, זה באמת משמע שהוא מודה. אבל כשצועקים לו חלל והוא שותק, שתוק חלל, כשר, זה לא מראה שהוא באמת חלל. ועד השתיק, למה הוא באמת שותק? שאם זה לא אכפת לי, אז מה הם אומרים לו שהוא חלל? אז הוא התחתן עם בת ישראל, לא חייב להתחתן עם כהנת. וכאמר לי רבי שמעון בן אלעזר לתנא קמא דרבי מאיר. הרי זה אמר רבי מאיר. ויש דעה נוספת בדעתו של רבי מאיר. יש שתי תנאים מה דעתו של רבי מאיר. אז עד עכשיו אמרנו דברי התנא הראשון בדברי רבי מאיר. אומר רבי שמעון בן אלעזר לדברי תנא קמא, שדיבר בדעתו של רבי מאיר, אז אומר לו, גם אני יודע את דעתו של רבי מאיר. אני אגיד לך מה הייתה הטעות שלך בדעתו. ישמיע לך, אם שמעת, דמחשר רבי מאיר בשתיקה, שיש מקרה שרבי מאיר מכשיר אדם כזה שכינו אותו באיזשהו כינוי והוא שותק, ואתה אומר שזה הכוונה שכינו אותו חלל והוא שותק, אם מה אכפת לו, אז יגידו שהוא חלל. זה לא נכון, לא זה מה שאמר רבי מאיר. לא דקרו לי חלל ושתיק, אלא דקרו לי ממזר ושתיק. שכשאמרו לו ממזר, אם הוא שותק, אז הוא כשר. למה? מה אתה שותק? מה אומרים שהוא ממזר, אף אחד לא מוכן להתחתן איתו. הוא עושה לו בקהל. מה פתאום? אז הוא אמר. הרי כולם יודעים מי הממזר פה. כולם יודעים מי ממזרים, זה דבר מפורסם. הייתי שתיק סבר, ממזר קל להיטלי, זה דבר שיש לו קול. כולם יודעים פה מי זה ממזרים. ואני, כולם יודעים שאני לא ממזר, אז הוא אמר. ברוך שאמר ולא קרה כלום. אבל אם, כשקוראים לו ממזר, ואז הוא צובח, מה פתאום? אני לא ממזר. וכשקוראים לו חלל, אז הוא שותק, והוא לא מוחה. אז אנחנו נוקטים שבאמת הוא חלל, והוא פסול לכהונה. והיידי השתיק, למה הוא לא מכחיש? סבר, מסתיי, די לו בזה שסוברים שהוא חלל, והוא אסור בכהונה, דלא מפקילי מקהל, שלא מוצאים אותו לגמרי מקהל ישראל. שהם יבררו עליו, יכול להיות שבסוף ימצאו שלגמרי פסול לבוא בקהל. מביאה הגמרא תנא אחד, יש ברייתא אחת שאומרת, רבי יוסי אומר, אדם שקוראים לו ממזר והוא שותק, שטוק ממזר, כשר. אבל כשצועקים לו שהוא חלל, הוא שותק, שטוק חלל, פסול. וברייתא אחרת אומרת בדיוק להפך, תניא אידך בשם רבי יוסי, ששטוק חלל, שצועקים לו חלל, הוא שותק, הוא כשר. אבל שטוק ממזר, כשצועקים לו ממזר הוא שותק, פסול. לכאורה ברייתא סותרת, אומרת הגמרא, זה פשוט שתי דעות, לא קשיא. הברייתא השנייה, שכשצועקים לו חלל הוא שותק, הוא כשר, וכשצועקים לו ממזר הוא שותק, הוא פסול, זה תנא קמא אליבא דרבי מאיר. הברייתא הראשונה שאומרת, בדיוק להפך, כשצועקים לו ממזר הוא שותק, הוא כשר, כשצועקים לו חלל הוא שותק, הוא פסול, זה דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, אליבא דרבי מאיר, כמו שאמרנו, ועד כאן דף י"ד.